רצינו לעשות פה איזה חיבור באמת בין דברים שיש ברב לוי ויצחק לבין אחד הסיפורים של רבי נחמן. זה באמת קשור למקום הכולל שיש בהר סיני. בואו נראה את זה. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. דהנה ידוע דרבי יוסף נקרא סיני. מחמת שהיה בקיא בהלכות. והיה כולל כל השמעתות ומסכתות וכינו אותו בשם סיני. והחזינה דתיבת סיני מורה הכללות הכל. ששם נכללו כל התורה והדיבורים. והנה ידוע דקול ובחינה כוללת מכמה בחינות, מאש ורוח ומים. כלומר, יש הבחנה, עכשיו שיש בספרים, בין קול לדיבור. שדיבור הוא יותר מפורט וקול הוא יותר כללי. אם שומעים על קול שופר, קול שופר זה הכללות של הקול. הדיבור הוא יותר פרטי. אז זה מה שכנראה רמוז שם, שבקול יש כמה בחינות, זה כולל את שלוש הבחינות, אש, רוח ומים. והנה דיבור אלוקים, אין לשאר מה שיכול לכלול. ואצלו התברך אין חילוק בין קול לדיבור. כי יכול לכלול בדיבור כל העניינים. כמו ששמענו בהר סיני, אנוכי ולא יהיה לך. שני דיבורים, אלו כללו כל התורה, מה שאין הפה יכול לדבר. בדיבור הגשמי אפשר לכלול, זה לא דיבור אחד. אז באמת, אני חושב שאפילו יש מקור שככה נאמרו עשרת הדיברות, נאמרו בעצם ברגע, ואחר כך זה מתפרץ. בוודאי קיבלנו את הזכור ושמור בדיבור אחד. לא, זה גם בדיבור של השבועה. לא תיסה ו... שב ושקר, נאמרו בדיבור אחד. אז מפשטות זה כאילו מדבר על היכולת האלוקית שיכולה לכלול כמה דברים ברגע אחד ובדיבור אחד. היינו, הכל באמת כולל, כי הכל מתבטא בהרבה מילים, אבל בסופו של דבר כשמוריד את זה למילים, אז מילה אחת כשהיא נאמרת, אין את המילה השנייה. דיבור של הקדוש ברוך הוא זה אפשר. זה קשור כאילו ליכולת האלוקית. אבל עכשיו באמת הוא ייתן לזה תרגום איכותי. תרגום של סוג אחר של כוללות, נקרא לזה. אמנם כשאדם מאמין שכל ההבלים והדיבורים יוצאים מפיו עם הכל כוח וחיות הבורא, ורוח השם דיבר בו, ואז כשמקשר הדיבור בכל, והכל במחשבה, בשורש הרוחני וחיות אלוקות, כמו שכתוב את זה גם בספרים הפנימיים, אז אף על פי שאין הדיבור יכול לכלול כמה דיבורים, יכולו להיות כמה עניינים וכמה שכליים, והדיבור מתפוצץ לכמה חלקים. כיוון שהוא דיבור אלוקים. כמו שאנו רואים בתורה, כל דיבור של משה שכתוב בתורה, כל תיבה כלול מכמה עניינים, בדילים ומתפרשים לכמה גוונים. אז אמנם בשר ודם לא יכול להגיד זכור ושמור בדיבור אחד, בשר ודם לא יכול להגיד ברגע אחד כמה דיבורים, אבל הוא יכול להגיד דברים שיכללו הרבה. יכול להגיד דברים שהם מתפרשים להרבה פירושים. ופה קצת משמע שדיבור של חול יש לו משמעות אחת. דיבור של קודש יכול להתפרש להרבה משמעות. אני יודעים שהמחקרים, כשהם נגיד חוקרים את הגמרא, במובן של לימוד הפשט יש אולי גם בראשונים לפעמים שיטות כאלה, אפשרויות כאלה, ודאי שיש. אז כשיש סתירה משתי סוגיות, אז הנטייה שלהם להגיד שזה מעט שתי שיטות, שתי דעות שונות. כל סתירה. לא מנסים ליישב. זה סוגיה בבלית, זה סוגיה ארץ ישראלית, זה סוגיה תנאית, זה אמוראית, זה מדרש של זה. הספרים, אולי הם יש להם איזה, לא יודע, לשיטת הוא כזה. אבל העמדה עקרונית, שהם לא מנסים ליישב. וזה כמובן פער מאוד גדול בעולם הישיבות, כי בעולם הישיבות זה כל המשמק של הלימוד, שהם עושים את הרץ, אם כל פעם שיש סתירה, תגיד, באמת זה סותר, לא מסתדר, זה לא מתאים. זה שיטה אחרת. ושם עוד סוגיה, עוד שיטה, עוד שיטה. גם זה אפשר לסדר את השיטות, אבל המאמץ ליישב הוא הרבה מהטעם והחן של הלימוד, במאמץ ליישב. עכשיו, ברגע שאתה מתאמץ ליישב, אתה בעצם מוכן להגיד שיש למאמר שכתוב יותר מפירוש אחד. כי אם יש לו רק פירוש אחד פשטי, וגם למאמר השני יש רק פירוש אחד פשטי, אז באמת אין סיכוי ליישב. לפחות אם יש סתירה על פניו. אתה אומר שאפשר לפרש את זה בעוד דרכים, אז יש יישוב. ובדי כשבא אחר כך עוד דור ומציע עוד תירוצים ועוד תירוצים, בעצם אומרים לכל, מציעים הרבה פירושים לאותו מאמר. אז כאילו הנחת המוצא בבית המדרש, שלכל מאמר יש הרבה פירושים. זה נכון אפילו בלימוד הנגלה, המרה. וכל שכן, בלימוד האמונה, בלימוד הנסתר. שלא אומרים, טוב, רש"י נתן פשט לפסוק, ונושא מוצא, אפשר לעבור לנושא אחר. כל דור יבוא ויגיד עוד פירושים בפסוק, עוד דרשות, וכולם נכונים. אני אגיד שהאדם של האמונה העמוקה יגיד שהפסוק באמת כולל את הכל. אז זה משהו, אז זה, עכשיו באמת, באמת אני אומר, החול מודה בזה. הם יודעים שבדיבור של חול זה לא יכול לכלול הרבה דברים. זה גם מעצבן אותם, הם חושבים שזה, שאצלהם זה מעלה, ואצלנו חיסרון, באמת זה ההפך. שאצלנו זה מעלה. הם כאילו שמים את הכל על אותו מישור. כמו שקוראים בקבלה יש סתירות. שם כתוב שהבחינה הזאת היא בחסד או בגבורה, זה לא זוכר אחד המקובלים משב. שזה החסד בבחינה הזאת וזה הגבורה בבחינה הזאת, אז זה לא סותר. כל זה בחינות. אז נכון, אפשר לעשות את זה סתם, אבל באופן אמיתי. זה באמת הגישה, שהדברים יש להם הרבה גוונים וגווני גוונים. ויש להם הרבה צדדים. וזה באמת האמת. זה לא משהו שאני בא ואומר את זה מאמר, ומאמר הזה ממצא את כל מה שאפשר להגיד, ובזה זה נגמר. המאמר הזה הוא בעצם פותח. פותח לעוד אפשרויות, לעוד מחשבות, לעוד זה. זה הדברים של תורה. אחרי זה, פעם שעבר התקלנו שהנזיר בהיגיון השימי, זה מה שהוא אומר. זה מה שהוא אומר. שזה המיוחד אצלנו. זה מה שהוא אומר, שהדיבור של תורה, אמנם אי אפשר לכלול בפועל כמה דברים, אבל באמת הוא כולל הרבה דברים. אז הזכרנו את הרמב״ם הזה, נכון? כשהרמב״ם רצה לסכם את העניינים, אז כתב ספר אחד, שכתבו את כל התורה שבעל פה, מה עשו חכמי ישראל, לקחו את הרמב״ם, כתבו עליו, חושב שאחרי הגמרא, עליו יש הכי הרבה פירושים. על כל ספר, אולי גם ברמה, בקנה מידה עולמי, אם יש ספר, חוץ מהתלמוד, כן, יש לך כל כך הרבה פירושים. יש גם על הגדה של פסח, יש המון. טוב. והנה כתיב, ירושלים, ערים סביב לה והשם סביב לעמו. ירושלים וכנסת ישראל. שר הפרדס לערמק, שער הקיע כנועים פרקיות. ששם נכללו כל הדברים. מסביר מה זה כנסת ישראל, שזה כונס את כל ישראל. הוא מסובב מן ערים, ואין ערים אלא אבות. ששורש פרשי הקדושה ברוחניות בעולמות העיונים מסבבים בכנסת ישראל. כל אחד מישראל צריך שיהיה דבוק בהשורש. מהשורש מאיר לענף בלי שום מסך, בלי שום תערובת חס ושלום. תערובת רע חס ושלום. ורק אז הדיבור שלו יכלול הרבה. הוא מוסיף. אך העיקר, סליחה, וכל אדם צריך לדבק במידותיו הקדושים. וצריך האדם להיות עושה חסד בעולם. אך העיקר שיהיה חסדים טובים. שהוא החסדים מן השורש העליון. ולא יהיה בו חלק רע. כי אף על פי שהחסד הוא טוב, מכל מקום לא יהיה מעורב בו רע. כמו שאמרו חכמינו ז"ל, כל הנעשה רחמה על האכזרים וכו'. אז לעשות חסד עם אכזרים זה בעצם לא לעשות חסד. זה בעצם לעשות חסד שהוא רע. וצריך להיות החסד כולו טוב. כמו כן הגבורות. מה שצריך אדם להתגבר על יצרו, להכניע כל חלקו הרע ושעבד תחת הטוב. ואז כשבא אדם מידי עבודה אמיתית, הוא מדבק את עצמו משורש האמת, ששם כלו כל הגוונים. האדם צריך לדבק בכל המידות בחסן, ובגבורה שלו ורחמנות שלו כשהוא באמת. ואז הוא כלול מג' קווין, כי מידת האמת כלול הכל, זה בחינת שין, הכלול מג' קווין. אז פה הוא אומר שכל המידות צריכים להיות בשורש האמת, ששם כלול כל הגוונים. וזה גוף היכול להיות שעושה את ההבדל בין חסד טוב לחסד רע. אם אני לא בא שורש האמת, אז כשאני לוקח מידת החסד, אני לוקח אותה בצורה נפרדת משאר העניינים, ואז החסד יהיה גם שלא במקומו. אבל אם אתה מדבק מידת האמת, אז מידת האמת יש מקום גם לחסד וגם לגבורה וגם לרחמים. אז כל דבר יהיה במקום שלו. אז החסד לא יהיה מופרד, והגבורה לא תהיה מופרדת, והרחמים לא יהיה. הכל יהיה במקומו. אז זה שוב, כמו שאמר מקודם, שהדיבור שהוא קשור לקדושה, אז הוא כולל בתוכו הרבה דיבורים. כל הדיבורים. וגם באמת שאדם מקשר את מידותיו לקדושה, אז באמת הוא נכלל בשורש שכולל את כל המידות, ושם יש מקום לכל המידות. זה העניין של הר סיני, שזה הבחינה הכוללת, כמו שאמר למעלה, שמורה כללות הכל. וזהו בחודש השלישי, שהוא בחינת האמת שהוא השין, שהוא משולש, שלוש ראשים לשין, מחסד וגבורה ותפארת. כשאדם מגיע לבחינת האמת, אז הוא יוצא מכל חלקי הרע, מכל המצרים. הוא לא חד צדדי, הוא לא תופס שום כוח לחוד. וזהו שכתוב, לצאת בני ישראל מארץ מצרים, שימצאים מכל ענפי השעבוד תחת הרע, ונהפוך, שכל החלקי הרע נכנעים תחת הטוב והאמת. זהו שכתוב, ביום הזה, בבהירות זה, שהוא עצם הקדושה, על ידי זה, באו לדבר סיני. יכולים לבוא לבחינת הדיבור של סיני. שהוא כולל כל הדיבורים וכל עניינים. כמו שאדם מדבק את המידה הכוללת, כמו כן הדיבור שלו נעשה סיני וכולל הכל. הוא יכול לפעול בדיבורו כל מיני השפעות טובות כנסת ישראל, כל מיני חסדים וישועות לזה לישראל אמן. אז זה על ידי תיקון המידות. כשמעלים את שלושת המידות לשורש האמת שלהם, אז כוללים, מגיעים למקום שכולל את הכל. וגם למקום שכולל את כל הדיבורים. חבר, הלך פעם בזמנו לאומן, זהו, ראש השנה. שאלתי אותו, מה מרגישים שם, מה מיוחד, מה יש שם? אז אמר, ניסוח מאוד יפה, שיש שם המון מקום. יש שם המון מקום. ככה הוא ניסח את זה. אני הבנתי, אני יודע אם הוא התכוון רק לזה, שמגיעים לשם המון אנשים, מרגישים שכל אחד יש לו מקום. כאילו יש הרגשה שאין שם, פחות שגם המקום הוא לא רק ביחס לכל האנשים האחרים, אלא גם ביחס לאדם מול הצדיק, שמת הצדיק. שלפעמים אדם מרגיש, או האנשים האחרים, או הנוכחות של שמעת הצדיק לוקחת אותה מקום, ופה דווקא נותן מקום. יש פה מקום לכולם. כל אחד יכול לבוא, הוא יכול להיות פה עם האישיות שלו, בלי שום סייג, בלי שום רווח, והוא נמצא. אז לכאורה זה הר סיני. שהר סיני באופן עמוק, היה שם מקום לכולם. כתוב ש-60 ריבוע נשמות ישראל היו שם. אז יש לזה שתי משמעויות, כן? משמעות אחת, אבל המחייב. כל עם ישראל, גם בדורות האחרים, בעצם הוא שותף לברית של סיני. זה כתב את כל נשמות ישראל. אבל יש לזה גם במובן הנוסף, שזה מקום כזה שהוא מכיל את כל הגוונים. 60 ריבוע נשמות. וכתוב שאדם רואה 60 ריבוע, הוא מברך חכם הרזים. כי יש כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה סוגים, כל כך הרבה פרצופים. והר סיני כלל את כולם. עכשיו, במיוחד איך שפוגשים את מה שכתוב בתורה על מתן תורה, תצאו מתחתית ההר, כפה למקגיגית, קולות ולפידים, אז יש צד שכאילו אף אחד יצא נשמתם, אבל מצד שני, אדרבה, שם קיבלו טל תחייה. אז אפשר להגיד את התהליך שהוא תיאר כאן, שאם אדם הוא לא דבוק בשורש, אם אדם הוא לא תיקן את המידות כמו שהוא בפסקה השלישית, אז באמת אין לדיבור את הכוח הזה של סיני שמכלול את כל הדיבורים. וגם לסיני בעצמו, כן. אם לא מקבילים את ההר ומקדשים אותו ועושים את כל ההכנות, אז בהר סיני לא נזכה לראות את כל ה... ולאחרי כל ההגבלה וכל הפרישה וכל העירה גם, אז מתגלה המקום שהוא כולל את כל המקומות. ובאמת, אדרבה, ששם כל אחד קיבל את החיות ואת המקום. יש פה אולי מענה לשאלה שכמובן בנסרת יותר בדורות האלה, בדורות שלנו, היחס בין החופש לבין קבלת עול שביחס לתורה. תודה אחת, כשאתם מפגשים עם תורה, מתבאים לקבלת עול. נעשה ונשמע, נעשה ונשמע, ואמונה בתורה, אמונת חכמים. זה כאילו, לכאורה זה בא על חשבון חופש. אבל באמת, אני חושב שגם בדור שלנו, כשנלחמים, מי שנלחם על חופש, איזה שיותר אולי צועקים את החלק הזה, באמת באמת הם רוצים את העיקרון. הם אומרים, אם לא ניתן חופש, אז בן אדם לא יוכל להיות, לבוא לידי ביטוי מלא כל האישיות שלו. אם נחייב אותו לזה, או לאידיאולוגיה מסוימת, או לאמונה, דת, כן? אז כאילו זה לוקח ממנו את החופש. מה רע שלא יהיה לו חופש? שלא יוכל לבוא לידי ביטוי בכל האישיות שלו. אם היו מבטיחים לבן אדם כזה שדוגל בחופש, שתהיה איזו מערכת מאוד מחייבת, שצריך לעבור איזה סדנה עם משמעת, מאוד משמעת ברזל, וצריך להקפיד על הכללים, ולנשום רק מתי שהמנחה אומר, ולשתף במה שאתה מרגיש, רק מתי שהמנחה מרשה, וכן הלאה. אבל בסוף אתה ממש פוגש את האישיות שלך, את הרגשות שלך. שגם אמור, מה עם החופש, מתי אם יכול? לא באמת רוצה חופש כזה, שאתה מתי עושה מה שהוא רוצה. רוצה שהוא יוכל לבוא לידי ביטוי. אז פה אני חושב שזה מה שאני אמר כאן, שבאמת הר סיני כלל את כולו. ובלשון של היום, מקום מאוד מאוד מכיל. הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. הוא כולל את כל המקומות, אז ודאי שיש מקום לכולם. אין אדם שלא מרגיש המקום. אז באמת, מה שאמרו, הנך בן חורין, הנה מי שעוסק בתורה. וכבר ידוע, אני חושב, הרמב"ן כבר אמר, ולא רק, שהשכינה שהייתה בהר סיני נמשכה אחר כך במשכן, והשכינה של המשכן נמשכת בירושלים, בהר המוריה, בבית המקדש. ולכאורה, זה גם בית המקדש, כאילו, אני חושב, גם ככה, סוגיה שמדברים עליה על הר הבית, אני אומר, כאילו, מה הציור? מה אחד הדברים שאמורים להיות שם? אנחנו אולי קצת נוגעים, קצת מביאים את הכיסופים. מה יהיה שם? יהיה מקום. יהיה מקום לכולם. שלמה אומר, אפילו לנוכרים, נוכרי אשר בו, שלמה המלך, מרץ רחוקה, גם הוא תפילתו שם תשמע. וכל שכן כל ישראל, כל שבטי ישראל, לא נתחלקה לשבטים, כל שבט קיבל את המקום המיוחד שלו. זה מה שאמרו, שמקום אהרון לא מן המידה, שבאמת היה שם עניין מיוחד שהוא לא מוגבל לגבולות המקום. באמת הוא מקומו של עולם. זה ממש פשט מה שאמרו באבות. לא, מעולם לא אמר אדם לחברו, צר לי המקום, שאני בירושלים. אז לא רק בצד הפיזי, אלא אף אחד לא הרגיש שהוא נאבד שם בתוך ההמון. כן. יכול לצער אותה למקום, יש המון אנשים, אתה כאילו בתוך הזאבים, איפה. אז אף אחד לא הרגיש ככה, כולם הרגישו צד אחד שייכות עצומה לכל הקהל שהיה שם, צד שני שכל אחד, עד רבה. המקום שלו, הערך שלו, זה רק גדל, רק מקבל כוח, רק מקבל חיזוק. וייתכן שזה גוף בדברי תורה. שבדברי תורה מצד אחד אנחנו צריכים, גם יש עמדה בסיסית של קבלת העולם. אנחנו באים אל התורה לא מתוך עמדה חיצונית, אלא מתוך שייכות, מתוך ברית, מתוך הזדהות. אבל מצד שני, דווקא דברי תורה, יש להם את האופי שכולל. זה לא משהו מקרי. מה שיצא בישיבות, שכל אחד מוזמן להגיד את הסברה, את התירוץ שלו, כל תירוץ טוב, נגידו יישר כוח, תאמר את זה, תפרסם את זה, תכתוב את זה. זה יותר, דווקא יותר מיוחד בעולמה של תורה. דווקא כאילו הוויתור על הממדים החיצוניים של החופש מתוך המוכנות להינזר מהרע, הוא מקרב את הבן אדם לחופש הפנימי, שמתבטא גם כפשוטו, שכל אדם ואדם וכל אישיות ואישיות יכולה לבוא לידי ביטוי בתורה. גם אפילו באופן איך שדברי תורה נמסרים ונלמדים. אז זה כשחשבתי על זה וככה נתפסתי לנקודה הזאת, אז זה ממש התחבר לסיפור של רב נחמן. אז יש פה, תוך מעשה בשבעה קבצנים, היה אחד שהיה בעל חטוטרות, גבנת כזאת. הוא אמר שהוא יודע את הסוד של בחינת מעט המחזיק את המרובה. יש שם בשורות שלפני כן כמה דוגמאות איך מקיימים את המעט המחזיק את המרובה, והוא אמר אני יותר מכולם. שם יש שם שבעה קבצנים שכל אחד היה לו מום, והוא מסביר שהמום בעצם מעלה, ואז הוא מביא גם סיפור איך המעלה שלו היא דווקא מעלה מיוחדת. זה שם עולם האמת שם, זה נראה, זה לא, אין בעיה שאנשים מדברים על על הכוח שיש להם, במיוחד שלהם. והיה ראיה, אז כך הוא אומר. פעם אחת היו קהת אחת שהיו חוקרים, באשר שכל חיה יש לה צל מיוחד, שבזה הצל דייקה היא רוצה לנוח שם. וכן יש צל מיוחד לכל חיה וחיה. כי כל חיה וחיה בוחרת לה איזה צל, ובאותו הצל דייקה היא רוצה לשכון שם כפי הצל המיוחד לה. כי המשפט יכול להיות שמתכוון לומר שגם הצל רוצה אותה. היא רוצה את הצל, והצל באמת גם מצד הצל זה מתאים לה. וכן יש לכל אוף ואוף ענף מיוחד, שבתו ענף דייפקה הוא רוצה לשכן, לשכון. כלומר, זה כנראה תיאור יותר פנימי, אבל זה קצת בא על מה שרואים בחוש. שיש ג'ונגל גדול והמון חיות, ובסוף איכשהו כל אחד, חוץ מאלה שצריכים לאכול אחד את השני, כן? כל אחד מוצא את הפינה שלו. וגם אפילו פה בארץ רואים, נגיד מגיע סוף היום והציפורים הולכים לישון, ואתה רואה איזה כמה עצים גדולים, כל הציפורים לאט לאט מתאספים, אתה לא מאמין איך בעץ הזה נכנסים כל כך הרבה ציפורים, כל אחד מוצא לו איזה ענף. אז לא תמיד זה כזה, אם מסתכלים מקרוב, לפעמים אחד בא, זה שאני נדחף קצת וזהו, בסוף כולם יסתדרו, הולכים לישון. אז כאילו זה קצת המשל המוחשי, גם באופן עמוק פנימי, לכל ציפור יש צל, ולכל ענף יש עוף, או לכל עוף יש ענף. אבל כן חקרו, האם יכולים למצוא אילן כזה שבצלו ישכנו כל החיות, שכל החיות יהיו בוחרים והתרצו לשכון בצל אותו אילן, ועל ענפיו של אותו אילן ישכנו כל ציפורי שמיים. וחקרו שנמצא אילן כזה. כן, יש דבר כזה. אגב, כשאמר כמו ציפור ישמעיה, אז נזכרים בפסוקים מדניאל. יש שם איזה תיאור על אילן כזה גדול. ושם באמת כתוב שתחת ענפיו, כל הציפורים, כל החיות, ממש תיאור כזה. ורצו ילך שם לאותו אילן. כי העונג המופלא שיש שם אצל אותו אילן, אין לשער. לא, עכשיו אתה כבר מבין שהאילן הזה הוא עץ החיים. שכולל את כל העולם, את כל המציאות. ממילא כל העופות גדולים שם וכל החיות. ותראו מה העונג שיש שם, כי יש שם לכל העופות וכל החיות, ושם אין שום היזק משום חיה. כלומר, חלק מהעונג כנראה שכולם חיים באחדות, בהרמוניה. וכל החיות מעורבים שם, וכולם משחקים שם. בוודאי תענוג מופלג מאוד להיות שם אצל אותו אילן. זה מה שדיברנו, שזה אילן שנותן מקום, שאר מקום לכולם. אף אחד לא מרגיש שאין לו מקום. ואולי זה יותר בולט בתיאור הזה, כי זה, לכל אחד יש ענף, לכל אחד יש את הצל. ויש בענף הזה את כל ה... כל חיה יש לה צל מיוחד. בעולם שלנו יש לה עץ מיוחד, אפילו חלק מעץ מיוחד לכל חיה. פה זה עץ גדול שכולל את כל הצללים. כלומר, כולם ביחד, אבל הם לא מפסידים את הייחודיות, את הגוונים שיש לכל אחד. זה המיוחד. ולכן יש תענוג כזה נפלא. מחכו לאיזה צד צריכים ללך לבוא לאותו אילן. ונפל מחלוקת ביניהם בזה ולא היה מכריע ביניהם. כי זה אמר שצריכים ללכת על תלוני למזרח. וזה אמר למערב, וזה אמר לכאן, וזה לכאן. עד שלא יכולים להכריע לאיזה צד צריכים ללך לבוא אל אותו אילן. היה מחלוקת איפה אילן. אני כלומר, אפשר להגיד את המחלוקת לדבר טכני, כן? כאילו, אולי נגיד ניסוי וטעייה, נעשה לפה, נעשה לפה. הם אומרים פשוט לעשות את ה... בווייז, כן, איזה, נכתוב, איך מגדירים את האילן הזה. אבל אפשר להגיד שזה גוף מה שקרה להם, זה הסוגיה של האילן, כן? כל אחד אומר משהו אחר, זה כאילו לא מצליחים להתיישב כולם ביחד. בדיוק מה שחסר להם זה את האילן הזה. ששם כולם מסתופפים ונחים ומשותפים. הוא בא חכם אחד ואמר להם, למה אתם חוקרים באיזה צד ללך אל האילן? חיקרו מתחילה מי ומי אנשים שיכולים לבוא אל אותו אילן. כי אל אותו אילן לאו כל אדם יכול לבוא אצלו. כי אם יש לו עמידות של האילן, כי זה אילן יש לו שלושה שורשים. שורש אחד הוא אמונה, והשני הוא יראה, והשלישי הוא הניבות. באמת הוא גוף האילן. כן, אז גם פה מצאתי קצת הקבלה שיש פה שלושה, כמו שרבי לוי יצחק דיבר על ה...
הניבות זה הניבות.
חסד גבורה ותפארת, ענווה. וגם שם האמת זה השורש של כולם. לא יודע אם אני יכול להקביל לגמרי את ה... יראה יש. איזה ניתן בשביל אהבה, איזה בשביל הרחמים, אבל בכל אופן זה שלוש מידות שמשלימות, שזה האפשרות להגיע באמת אל המקום האחד, ומשם יוצאים ענפים מהשורשים האלה. על כן אי אפשר לבוא אל האילן, כי מי שיש בו מידות הללו כנל. ואלו הקט הנל, היה ביניהם אחדות גדול מאוד, ולא רצו להתפרד זה מזה, קצתם ילכו אל האילן, קצתם יישארו. כי לא היו כולם רואים לבוא אל האילן, כי לא נמצא ביניהם כי קצתם שיהיו בהם מידות הנעל. אבל השאר לא היו בהם אלו המידות. אבל כן, התעכבו כולם. זאת אומרת, קודם הערנו שלא הייתה בהם אחדות שלמה, כי עובדה שהם התווכחו, איפה אילן. אבל היה בהם שורש עמוק של אחדות, שלמרות שחלק כבר היו בריאחי ללכת לשם, הם לא רצו ללכת עד שגם כל האחרים השתתפו. הם לא רצו להיפרד. ופה באמת אתה שומע דבר מאוד מיוחד מרב נחמן. כרי ללכת לאילן זה גאולה. ויש כאילו צדיקים שהם כבר בעניין, אז הם יכולים ללכת. אבל הם מבטרים כי הם רוצים להיות עם כולם. רוצים ללכת עם כולם. לא רוצים להשאיר אף אחד. אתה יכול להגיד הם מיעוט, לא רוצים להיות מעט שולחים. נצליח לאסוף את הרוב. אבל לפי מה שהוא יגיד תכף, נראה שדאגו שכולם. כלומר, אפילו אם יש נגיד 10% שהם עדיין לא בעניינים, אז כל ה-90% מחכים להם. לא רוצים לוותר על אף אחד. להשיב את כל האבדות. רוצים לקחת את כולם לאילן. אז אני באמת מסביר למה צדיקים הבינו שמצד אחד יש כיסופים גדולים לגאולה, ומצד שני, אתה לא רוצה להקדים אותה. מה המשמעות של להקדים אותה? זה בסבר פשוט, שלא כולם יהיו שם. כי אם נעשה אותה יותר מהר, אז יש כאלה שעוד לא מוכנים, אז הם לא יצטפו. אז אני מעדיף לחכות, כמו שעושים מסע. מחכים עד שהאחרונים יגיעו. אז מחכים להם. ככה משמעות. לבלתי ידח, ממנו נידח. על כן התעכבו כולם, עד שיהיו יגיעים ותורחים, שר אנשי הקת הנעל, עד שיהיו בהם גם כן עמידות הנעל, כדי שיהיו כולם רואים לבוא אל האילן. וכן עשו. ויגעו ותורחו, עד שבאו כולם לאלו עמידות הנעל. ואזי כשבאו כולם לאלו עמידות הנעל, אזי באו כולם על דעת אחת. והסכימו כולם על דרך אחת ללך באותו דרך אל האילן הנעל, והלכו כולם. כן, פה רב נחמן, אתה תולך כמו רמב״ם, שהמחלוקות נבואות מירידה. מזה שהשכל לא שלם. אז כל אחד אומר משהו אחר. אבל אם באמת השכל היה שלם, אז כולם היו מגיעים לאותה מסקנה. לפחות בעניין כזה שורשי. כולם יודעים מה הדרך שצריך ללכת לאותו אילן. ככה יוצא. אז כאילו החכם הזה נתן עצה לעקוף את הוויכוח. במצב הקודם אפשר להכריע את הוויכוח. הוא כמו שאומרים היום חשב מחוץ לקופסה. במקום לחפש את האילן צריך לחפש את השורש של האילן. בואו נטפל בשורש של האילן. נטפל בכל הקבוצה, נשאיר אף אחד בבית. אחרי זה, השאלה הראשונה נפתרה כמעט מעצמה. והלכו איזה זמן, עד שהיו רואים את האילן. והסתכלו וראו, והנה אין האילן עומד במקום כלל. כן האילן מקום כלל, מחר שאין לו מקום. סליחה, כן האילן מקום כלל. אז אמרנו, זה אדרבה, בגלל שהוא כולל את כל המקומות. אז אין לו שום מקום. עד שני, איך אנחנו, שבכל אופן בני מקום, מאחר שאין לו מקום, איך אפשר לבוא אליו? ואני, היינו, זה ה... יש כנראה טעות דפוס, בטלר, זו הבעל חטוטרות. הייתי גם כן שם עמהם. ואמרתי להם, אני יכול להביא אתכם אל האילן. כי זה האילן אין לו מקום כלל, כי הוא למעלה מהמקום לגמרי. מבחינת מעט המחזיק את המרובה הוא עדיין במקום. כי על כל פנים יש לו מקום מעט, רק שהוא מעט מחזיק את המרובה. נכון, הרי הביטוי הזה שהוא חורז את כל הסיפור הזה, זה מעט מחזיק את המרובה. מעט מחזיק את המרובה זה סימן סוגיה של מקום. עד כמה אפשר להכניס הרבה לתוך מקום קטן. ואז לנצל את המקום הכי טוב. זאת סוגיה שבאופן חיצוני מאוד נמצאת בעולם היום. כי פעם, בדורות הקודמים, היו הרבה שטחים פנויים. כי היו מעט יותר אנשים, פחות ידיעה גם איך לנצל את כל השטח, והיה הרבה שטח פנוי וקצת שטח בנוי. והיום זה משתנה, עדיין, כמובן יש בעולם הרבה מקומות, רוב כאן, אבל יותר ויותר יש בעיה איך להשתמש, כאילו אין כל כך מקום. אנחנו בארץ הזאת ודאי רואים את זה. אפילו אם יש שם, תוך דור, שניים, שלושה, זה ארץ צפופה. אז צריכים את כל גוש דן לבנות לגובה, ואז יבנו לגובה, אז לא יהיה מקום לכל המכוניות, אז אתה יכול לבנות תחת האדמה, חניונים ענקיים. מכבישים וכמה מכנסים, מקוות תחתיות, מה נשמע כמו הרצל, כן? חזור למדינה היהודית, כן? אבל באמת, אתה רוצה לנצל את מעט מקום להרבה דברים. זה נכון גם המחשוב, ככל שהמחשוב מתקדם, מכניסים יותר זיכרונות בשטח קטן. זה כמעט כל העניין. אני, גם יש ככה הרבה אנשים מתפרנסים מזה. לא יודע אם כולם עושים את זה, אבל כל העניין זה להצליח גם אולי להמציא עוד אפשרויות, אבל גם חלק מהאפשרויות להמציא עוד אפשרויות שמצליחים להיות יותר יעילים, יותר לחסוך, שפחות מקום, פחות זמן, פחות משאבים, נוכל להגיע לכמה שיותר פעולות, כמה שיותר זיכרונות נגיד בהקשר הזה. זו סוגיה מאוד מאוד רצינית, היום מאוד מאוד משמעותית. וגם האדם, דווקא בדור הזה שהוא, יש בו המון ריבוי של דברים, נגיד גם של מידע. אז החוכמה היא להיות מעט המחזיק את המרובה, כאילו איך אתה מצליח לאסוף באופן יעיל הרבה מידע עם מעט, ולא באמת בנוי, אין לו מקום בראש כביכול למיליוני פרטים מצד עצמם. צריך למצוא איזה כלל, נגיד, היכולת שלנו לעשות כללים. אז הכלל מזכיר המון, כולל המון פרטים. וככל שתגיד כללים יותר שורשיים, מזכור יותר פרטים. נגיד אדם שכבר יש לו את האמת בשורשה, אפשר להגיד, הוא זוכר את הכל. תיאורטית, אני מודה שזה קצת נראה על טבעי. אבל יכול שאפשר לבנות איזה יהודי ישר מאוד, אמיתי מאוד. זו אמירה תיאורטית, כי אולי נגיד את התורה של זה. אבל נגיד, ישר מאוד אמיתי מאוד, וחלק מהישרות שלו שהוא גם מבין מה שייך לדור הזה, ואז כל שאלה בהלכה שתהיה, הוא ידע להגיד. למה? כי הוא ידע את זה מבפנים. מישהו למד נגיד מעולם. יכול להיות תיאורטית שאדם מחזיק כאילו את הישרות, ואפילו ידע עוד יותר טוב, ידע גם את המחלוקות. אני יודע מה מתאים שהבאי יגיד, מתאים שרבא יגיד, כן? כי אתה רואה, אתה יכול להחזיק איזשהו שורש שהוא כולל את הפרינציפ של הכל. ואני מודה, זה תיאורטי, כן? זה יותר בשביל הציור. אם כי רואים שאנשים גדולים, אני חושב שחלק מהגדות להם זה זה. שכאילו תפסו, ההורים לא זוכר על אחד הגאונים. זה גם קשור לגאונות, אבל אני חושב שזה גם קשור לישרות. כשהיה קורא ספר, היה קורא את הסימן הראשון, אז הוא מבין מה רגיד על כל הנושאים בש"ס. אותו מחבר, כן? כאילו קלט את הרעיון. אז זה באמת, גם, ששאומרים, יש מעשה על השגת אריה, רק אני לא יודע אם זה מתאים, מבחינה היסטורית, כשהקשה נוסע מהברכבת למוסקרה, היו רכבות בזמנו. היו רכבות לפני כלי תחבורה אחרים, יותר חדשים, אבל... בכל אופן, היה נוסע, אם לא, זה לגאון אחר, היה רגע צ'ובי. אז בדרך כלל הוא היה חוזר את כל הש"ס. שלוש שעות. אז אפשר את זה בעצמו להגיד בשתי צורות. אפשר להגיד שהיה לו מוח גאוני, אז הוא יריץ כמו סרט מהר אומר את כל הש"ס בשלוש שעות. אבל יכול להיות שהכוונה היא שתפס את הפרינציפ. יכול להיות שאומר, נגיד, יש כלל אחד, ואז מתבטא בסוגיה הזאת, וזאת, וזאת. עוד כלל מתבטא, וככה בסוף כל הסוגיות היו שם. גאונים. אז זה מעט, גם מעט המחזיק את המרובה. יש רב צדוק נפלא שאומר, שכל מה שארי אמר, לא מסתבר שזה היה בתהליך כמותי. אלא שזה, אלא שהוא כאילו ראה, לא שהוא למד או חידש את כל הסברות שהוא אמר, את כל הצירופים, את כל הזה. אז הוא אומר, כי צריך לזה בילוי זמן עצום, זה לא טכנית. אי אפשר, זה צריך המון המון זמן. אני חושב שהוא כאילו ראה, הוא ראה. זה כאילו, הוא ראה.
יש סיפור כזה שהוא אמר שמה שעכשיו חלמתי אפשר ב-80 שנה.
נכון. שהיה לו איזה חידוש, איזה סוד, שב-80 שנה הם יכתבו כולם, לא יכלו להספיק. אז זה מעט המחזיק את המרובה. שזה כולל המון, 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 המון. זה ה... אז זה הכי מתקרב ל... למקום. כמו שהבדיחה, שאני לא יודע אם היא מציאה אותה, שאמרו שבהתחלה היו מחשבים גדולים. אחר כך היו קצת יותר קטנים. אחר כך הבינו שאפשר לקחת את הפרינציפ של מחשב ולעשות ממנו טלפון. אז גם כאן טלפונים בהתחלה היו יחסית מסיביים. אחר כך עשו את זה יותר קטן, יותר קטן. טוב, אני זה נהיה גדול בשביל המסך, בשביל המשתמש יותר מאשר בשביל המוח. אבל נגיד ניקח את הפרינציפ, הטלפון שאנחנו יותר שימושי בשבילנו, אז אפשר שיהיה יותר קטן, יותר קטן, יותר קטן. בסוף נגיד תוכל לשים על האצבע איזה משהו, אפשר שיגיעו גם לזה, שאדם ידביק פה איזה מדבקה. כן, אז מה אתה אומר, מה אתה רוצה, אתה לא יודע איך... זה, אבל אולי יהיה לו בכיס עוד משהו, אבל ככה... קיצור, והתפתחו, התפתחו, עד שבסוף זה יהיה ממש קטן קטן, בסוף זה ייעלם, אנשים ידברו אחד עם השני, אז זה מה שהוא אומר, קטן, 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 בסוף בלי מקום בכלל. זה המדרגה שלו. כי מבחינת מעט המחזיק את המרובה הוא עדיין במקום, כי על כל פנים יש לו מקום מעט, רק שהוא מעט מחזיק את המרובה. אבל עדיין יש לו מקום מעט על כל פנים. מבחינת מעט מחזיק את המרובה שיש לי. ומבחינת מעט מחזיק את המרובה שיש לי, אני אומר לך תותרות, ובחינת סוף המקום לגמרי. שאם ישם הוא למעלה, אין מקום כלל. כאילו הוא בתווך בין המקום לבין המעבר למקום. וכן אני יכול לישא את כולכם על האילן שהוא למעלה במקום לגמרי. כי זה בא לך תותרות, או כמו מבחינת ממוצע, בין המקום, בין למעלה ולמקום לגמרי. כי יש בבחינה העליונה של בחינת מעט מחזיק את המרובה, שהוא בחינת סוף המקום ממש, שמשם והלאה נמצא תיבת מקום כלל. כי משם הוא למעלה, הוא בחינת למעלה מן המקום לגמרי. אבל כן יכול לישא אותה מתוך המקום, מבחינת למעלה מן המקום והווה. כן, אז פה באמת קצת הכנסה. לא, כי הם לא התאפקו והכנסו הסברה לתוך הסיפור. שהוא באמת בתווך בין המקום לבין הלמעלה מן המקום. ולכן זה מקום כל כך כולל. ולכאורה זה גוף מה שדיברנו על הר סיני וגם על הר המוריה, שזה מקום שהוא באמת בדיוק במעבר בין המקום לבין למעלה מן המקום, כן? כי אם ניגע לדוד צווארך, שכאילו בית המקדש כמו צוואר, כמו סולם שמחבר בין שמיים לארץ, כן? בין למעלה מן המקום, שזה השמיים, לבין הארץ שזה המקום. ודווקא בגלל זה יש שם מקום לכולם. נמצא שיש לי הסכמה מענן, שיש לי בכהונה העליונה של מעט מחזיק את המרובה. שזה היה נדמה כבעל חטוטרות, הוא נוסף עליו הרבה. הוא מבחינת מעט מחזיק את המרובה. ועתה אני נותן לכם זאת במתנה שתהיו כמוני, ונעשה שם שתמחה גדולה, חדווה רבה מאוד. רק נסיים ונאמר שאפשר ללכת בדרכי הצדיקים. הרי מתאר פה צדיק, מעלה של צדיקים. צדיק הזה, צדיק יסוד עולם. גם כפשוטו, כאילו סוחב על הגב את כל העולם. מקום כזה שמחזיק עליו. אז הוא גם בפנייה כלפי מעלה, זה כמו שרב לוי יצחק אמר, שהוא פוגש את התורה מתוך התקדשות, מתוך שייכות של הדברים לשורשם, ואז באמת כל דיבור כולל המון, וסיני עצמו כולל הכל. אבל אפשר לומר גם מצד המידות, עבודת המידות, של ללכת בדרכיו של הצדיק הזה, זה להיות אחד שנותן מקום, נותן מקום לכולם. וזה גוף מה שהיה שם בסיפור, שהם רצו ללכת, אז אנשי המעלה, כמו שאמרנו, לא יכולים להגיע. אבל הם לא הלכו, אז הצליחו לתקן את כל את כולם. כאילו, גם את הפחותים. אז אפשר לומר, כי אם הם היו הולכים בלי הפחותים, זה כאילו שיש מקום לכולם חוץ מאלה. מצליחים להכניס לא מעט, אבל לא באמת את כולם. אבל מקום אמיתי, מקום המקומות, באמת, באמת יש שם מקום לכולם. זה אולי העומק הדברים של מה שאמר עכשיו הישועות מלכו, שכשהתחילה ההתיישבות פה, זה אמר שכיוון שרואים, אתה יודע, מצטט אותו, שכיוון שמתנתת אור גאולה, אין בצדיקים, אין בבינונים, אין בפחותים, אז סימן שזה באמת. אז א', במבט פשוט, כיוון שזה קורה בהרבה מאוד סדרות של עם ישראל, אתה מבין שזה לא מעשה אנוש. כן? אם זה היה איזושהי יוזמה, אז היא באה לידי ביטוי אצל בן אדם מסוים, הקבוצה מסוימת. אם זה מתעורר אצל כולם, סימן שזה משהו מהשמיים, כן. ההתעוררות תחזור לארץ, כן. אבל אפשר להגיד שזה קשור גם לפה. שאם זה לא היה מתעורר אצל כולם, אז זה באמת לא היה זה, כן. שארץ ישראל, זה גוף המיוחד שבה, ששם יש, שם יש מקום לכולם. בחוץ לארץ אמת, יותר מה שמחזיק, זה הדבקות במעשים, בתורה, בתי מדרש, בתי בית כנסת. אז באמת, גם אז זה היה, גם בקהילות, אז יש את כל הציבור שתמכין דאורייתא וכו'. אבל כאילו יותר בולט שהלב, הלב זה התורה. הלב זה התורה בבחירה. תורה מצד מה שעושים. בארץ ישראל, אז בהגדרה זה מקום שמכניס בו את כולם, את כל העם. אז זה מבט אחר גם על מה זה התורה, מה זה למי היא נאמרת, למי היא ניתנת. אני כאילו פונה לאנשי בית המדרש וכל השאר הם רק, נגיד, קצת אפילו אמצעים, מסייעים להם, צוות לזה, או שלא. עד שהאחרון לא יהיה מתוקן בעניינים של האמת שלו ויכול להצטרף למסע אל האילן, אז לא. אז אפשר להגיד שזה מסביר גם את אלה שהתנגדו, כי אמרו, מה הטעם אם זה לא באמת כולם כבר מוכנים, זה לא כמו שכתוב כאן, צריך לחכות, שכולם יהיו בשלים. אפשר להגיד, בצד השני, שעד רבה, זה גוף הסימן שזה גאולה, שהאופן של הגאולה הוא לא באמת מכניס לתוכו רק קבוצה מסוימת, אלא באמת מזמין לתוכו את כולם. וכדי להדגיש את זה, אז אולי לכן זה בא דווקא על ידי הפחותי, שהרב... הוא בא לרבנים שמחה. מה שהוא אומר, שיש בזה סוד אלוקי, למה הגאולה האחרונה, למה התיישבות האחרונה בארץ ישראל, מה דווקא ידי אנשים פחותים? אני זוכר שזה מצד זה. כי דווקא בהם מתבטא העניין של ה... שהגאולה באה לאסוף את כולם.
יותר
מהסיפור. מה?
יותר מהסיפור, כי פה
הם לא צריכים לחכות. כן. כאילו, אם הייתי ממשיך את הסיפור למשל של זה, שהם אמרו, טוב, בוא נחכה את שכולם זה, ואז החבר'ה הפחות אמרו, טוב, אנחנו נלך ראשונים. אם הם מובילים, זה בסדר, כן. וכמו נגיד במסע, שנגיד אם רוצים שהקבוצה תתקדם מהר, אז המדריך מזהה מי הולכים הכי לאט, והוא אומר, תלכו בהתחלה, נכון? ואז כולם מגיעו יותר מהר. כאילו, אם אלה שהולכים לאט, הולכים בהתחלה, אז העסק הצליח. כי יש צד שהכל תלוי בהם. ונעשה שם שמחה גדולה וחדווה רבה מאוד, בעזרת השם.
אמן.